אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסקטים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. כל צעדנו, מאת רונית מטלון.
אם את שואלת אותי מה זיכרון הילדות הכי מוקדם שלי, זה הזיכרון שלי את עצמי זוכרת, או זיכרון שלי את עצמי נמצאת בסיטואציה מסוימת ואומרת לעצמי, תזכרי, 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 תזכרי.
השנה 2008, ורונית מטלון מפרסמת את הרומן כל צעדנו, שבו היא חוזרת אל בית ילדותה, אל הצריף בגני תקווה.
אני הייתי בצריף.
גם תליה ברמן, ביתה של מטלון, עוד הספיקה לבקר שם.
כשהייתי קטנה עוד היה הצריף. אני כמובן לא יכולה להעיד על כמות החדרים שנשקפת מבעד לספר הזה, אני זוכרת אותו מאוד קטן.
את הצריף הזה פגשנו בעבר ברומן הראשון של מטלון, זה עם הפנים אלינו. אלא ששם הוא היווה נקודת מוצא לסיפור פנורמי שנפרס על פני מספר ארצות. ואילו ברומן כל צעדנו, אנו נמצאים עם גיבורי הספר בדלת עמותיו של הצריף. חוקרת הספרות דוקטור זמירה פורן מציגה את בני המשפחה החיים בצריף.
אם, שתי בנות ובן, סבתא שגרה בסמוך, והאב הנעדר שבא והולך.
אב המשפחה נעדר מן הבית בשביל פעילות פוליטית וסיפורים אחרים. האם נאלצת לפרנס לבדה, והיא עובדת מבוקר עד לילה, כך שהילדה גדלה אצל סבתא נונה, מספרת הסיפורים.
הקפיצה הזאת על דור אחד קיימת גם היום בהרבה מאוד יצירות ספרותיות של הדמות של הנכדה עם הסבתא, ולספר לה את הסיפורים המזעזעים שלא מתאים לספר אותם לילדים. עכשיו, באחד הרעיונות של רונית, היא מדברת על הקטע הזה, שאיך היותה ילדה מסופרת, זאת אומרת שסיפרו לה, הפך אותה לילדה סופרת. במובן מסוים, היא חיה על מילים.
מטלון כבר החלה לפרק את הדימוי האימהי החם והמחבק בספריה הקודמים, והיא עושה זאת גם בספר הזה.
הדמות היא דמות שחיה במצרים בתנאים אחרים לגמרי, ומגיעה לכאן. עובדת בעבודות של ניקיון בבתים של עשירים בסביון, מגיעה באוטובוס האחרון.
כל צעדיה, לא תפיפות עקבים, גרירת רגליים, נקישת כפכפים, או חיכוך של הסוליות באבני המדרכה המוליכות לבית, לא. האין קול של צעדיה, התפשטות החרדה של לקראת בואה, הכניסה שלה. השקט המוחלט, המלא תוכן, שנמדד ביחידת זמן של 12 דקות, שבישרה אותו עצירת האוטובוס הלפני האחרון, זה של 11 וחצי בלילה, שממנו ירדה. היא לא צעדה האימא, היא החליקה, במהירות סי, בשקט מוחלט, אופקי, שפילח את השקט המאוזן של הרחוב.
הדמות של הגיבורה שלהם היא דמות מאוד נסערת, מאוד כותבית, היא נמצאת בשיא של מתח בגלל שהיא צריכה לחלקל משפחה, והיא בעצם מפגינה הישרדות בלתי פוסקת עם המציאות.
מה בכלל נעלה באותן שנים? אלו נעליים. או ליתר דיוק, אימה נערכה לקרב ההוא. איך? בעזרת מה? התכליתיות הזאת שלה, עד הפרט האחרון, הקדושה של התכלית, של השימוש. כמה אהבה את השימושי, את הצורך. את נעלי האחרונות אני זוכרת מפני שקניתי אותם. את הראשונות, הראשונות בזיכרוני, פחות.
אלא שהצריף הזה משתנה לנגד עינינו שוב ושוב, כאשר האם המותשת מושלת בו כקוסמת, ומנסה לסלק את מה שהיה כדי לפנות מקום למה שיכול היה להיות. ממש כמו הפואטיקה של מטלון. מה שהיה פחות עניין אותה ככותבת ממה שיכול היה להיות.
למשל, הקטע של הבית, היא רואה אותו מעין יצירת אמנות. וכל פעם שהיא מגיעה הביתה, זה המקום היחידי שיכולה לשלוט במה שקורה בו. כי בכל הדברים האחרים בחיים שלה היא לא שולטת. אז היא משנה אותו לפי תמונת הפנים שלה.
אני חושבת שזה היה סוג של הצלה, הקירות המודולריים האלה, שכמובן סבתא שלי הייתה מופקדת על התזוזה שלהם.
וכך הרומן הזה גם מציע סיפור על חילופי תפקידים, או ריבוי תפקידים. האח הגדול סמי הופך לאבא ומטפל בילדה, ואילו הסבתא הופכת לאימא שלה. וגם הצריף משנה צורה כל הזמן.
יש כאן בית, בתים, שהם נורא חזקים, והם חזקים אבל בזכות הקירות הרופפים שלהם.
הרומן כל צעדנו בנוי מפרקים קצרים, חלקם כמעט שיריים. הוא נפתח בקטע הלקוח מהפואמה ארבעה קוורטטים של טי.אס. אליוט.
מה שיכול היה להיות ומה שהיה מורים על תכלית אחת, הווה תמיד. כל צעדים מהדהד בזיכרון. אז היה לי מסמך במחשב שהיו כתובות בו שלוש השורות של אליוט, ושום דבר לא היה כתוב מתחתם. היו שלוש השורות של אליוט, וזהו, והם חיכו.
מת אלון שווה ופורמת את הזיכרון, והופכת גם אותו לאחד מגיבורי הרומן.
אחד הדברים הכי בנאליים והכי מגושמים במציאות הישראלית, זה ששופטים את הזהות הישראלית או את הספרות הישראלית, על פי מה היא, על פי הביוגרפיה שלה ובעיקר על פי הטראומה שלה. הזהות מוגדרת על פי הטראומה שלה. ומעט מדי מסתכלים עליה דרך מה שהיא הייתה יכולה להיות או רוצה להיות. שזה בעיניי לב ליבה של התשוקה שמפעילה בני אדם. וזה מה שעניין אותי בכל צעדנו, להסתכל על האנשים האלה. וגם על התודעה של הילדה, לא דרך המשקפיים של הטראומה בלבד, המגדירה והמקבעת, אלא דרך מה שיכול היה להיות, מה שרוצים להיות, שהוא הגדרה של נפש או של זהות, לא פחותה או אפילו יותר מאשר מה היה. וכאן המקום של הלשון והמקום של השירה, מה שיכול היה להיות.
כאמור, האב מוריס מסתובב מחוץ לגיאוגרפיה של הסיפור, של הצריף. מדי פעם הוא מופיע באישון לילה ואז הוא נתקל בקיר או רהיט כבד שלוסט הציבה או הזיזה כדי להפיע חיים במקום. וזה לא נגמר טוב.
וכשהוא מגיע לילה אחד וחושך וכולם ישנים והוא זוכר שהמיטה נמצאת במקום אחד, הוא שם את עצמו במהירות לשכב על המיטה והוא נופל על ארון זכוכית כבד ממדים ושם הם קמים כולם לתוך הסיטואציה ספק מגוחכת, ספק עצובה של הדמות של האדם שחוזר מהמסעות שלו, והוא בעצם כאילו חוזר לבית שהוא לא שלו, כי הבפנים שלו משתנה כל הזמן.
הצריף הקטן הזה הפך במילותיה של רונית מטלון לארמון רב חדרים ומלא תנועה, והאב שאינו מוצא את מקומו בבית שב ונעלם.
הסוד של הבית הוא לא ההרס שלו, אלא האהבה שבו, שזה הדבר שהיה קשה לראות ושנמצא שם. התשוקה, ההתכוונות בין האבא לבין האימא, שהייתה קיימת מתחת לכל שכבות ההרס והאין וההיעדר. בשביל זה הספרות, זה בשביל זה. דוחות רפואיים יש בסוציולוגיה, בפסיכולוגיה. אז בשביל מה יש ספרות אם לא ללכוד את התנועה הבלתי מוסברת של הנפש שלנו? המישור הזה שנושאים עיניים למה שיכול היה להיות.
כי העין השלישית והאוזן השלישית, כמו שאני חושבת אמא שלי הייתה קוראת לישויות האלה, היא זאת שמחוללת את הספר. העין השלישית הזאת שהיא העין של הזר בבית, של המאגר לתוך הבית, של המספר, של העד, של העדות המטאפורית הזאת הכל כך חזקה שנמצאת שם. והאוזן השלישית, שזה כל הזמן התנועה בין השפה של הצריף, השפה של גני תקווה בשנים האלה, והשפה של הספרות.
ברומן הראשון שלה, שעסק בהגירת משפחתה ממצרים, שיבצה מת אלון קטעים מתוך מסותיה של הסופרת המצריה, ז'קלין כהנוב. בספר הזה היא משבצת קטעים מתוך הרומן, הגברת עם הקמליות שהיה אהוב על אימה, ומולם קטעים מתוך הניירות הפוליטיים שכתב אביה. בכך הופכת מת אלון הלכה למעשה את הדפים שלהם ואת הדפים שלה לכדי טקסט אחד.
אני חושבת על הדמויות שמאכלסות את הסיפור, סבתא נונה, נונה אסתר, אני חושבת על לוסט שנפטרה כבר לפני כמעט 20 שנה, שנתיים אחריה מוריס, ושבע שנים אחר כך קורין, ושבע שנים אחר כך סמי, ושנתיים אחר כך אני לא יודעת איך לקרוא לה.
10 שנים עברו מאז התפרסם כל צעדנו. אחד הרומנים היפים של מטלון, ואחד הספרים המשפיעים והאהובים בספרות הישראלית. כל דיירי הצריף כבר אינם בין החיים, ולפני שנה גם רונית, הילדה טוני, גיבורת הרומן שהפכה לסופרת, הלכה לעולמה.
ובאמת נצבר כאן סיפור משפחתי שלא ברור אם הוא מאוד נוכח או מאוד עבד. הייתה עושה שוק בימי חמישי, לוקחת אותי שיעזור לה. תחזיקי לי רקע, שימי עין רגע, תביאי הנה את הסל. איך היא תעמדי לפני האישה הזאת? תבחרי בינתיים מהיפים, מהיפים. מרוקנת את מה שבחרתי בחזרה לערימה.
טליה ברמן קוראת מתוך הספר על יום השוק שבו האם והבת יוצאות מן הצריף ביחד אל מרחב אחר.
כמעט ככל שאר הדברים, היה גם השוק זירת מלחמה. אבל הפעם לא רק שלה. על הכסף, על האיכות, על הכבוד העצמי במיקוח, על התור, על הנגישות, על יכולת התמרון והתנועה בצפיפות, על המושב הקרוב לדלת באוטובוס, על העצירה לא בתחנה, אלא לפני הבית, בגלל הסלים הכבדים. כמה היה כל זה בזוי ומפיל אימה. ככל שהיה בזוי יותר, יותר הפיל אימה. הלכתי במרחק שני צעדים ממנה, שלא יקשרו בינינו.
הדמות של הילדה שמתוארת ביצירה, היא בעצם מבוהלת בחלקים מסוימים מדמות האם. ורואה את הסבתא בעצם כאימא טבעית. זה צד אחד. בצד השני, היא מעריצה את דמות האם. היא רואה את הדמות הזאת שהיא בעצם נרדפת. היא נרדפת על ידי החיים, על ידי המצב שהיא נמצאת שם, שהיא צריכה להחזיק משפחה.
ואז באחד הביקורים בשוק, האם נעלמת.
הסל עוד היה תקוע על הרצפה בין רגליי, ועל הכי הרגשתי לראשונה את הלחות הקרירה של קבצת השיער הרטובה שנדבקה אליה. אמרתי לעצמי שעליי לקרוא אמא, אבל לא הצלחתי לחלץ מתוכי את הקריאה. ידעתי שלא ישמעו אותי ברעש הנורא, טרטור המנוע, האמון הנסחף בתוך הקריאות האחרות. וגם אם ישמעו, לא יאמינו לי, שהרי לא האמנתי לעצמי בעצמי. הבטתי ברוכל של ימיני. הוא שילב את זרועותיו על חזהו, אישן, הביט בי אבל דרכי. הייתי שקופה.
בסוף הסיפורים המסופרים ברומן, הסיפורים של הסבתא, של הילדה, של האם, האב, האח והאחות, אפשר למצוא את החסד בצריף הזה. אחרי כל הכעס והשנאה, יש איזה סוד של אהבה גם בבית הזה.
כלומר, יש עוני ויש חרפה ויש בושה, אבל המילה הזאת לא מעניינת. המילה הזאת באמת מקומה כנראה בידיעות אחרונות, כי בתוך הספר זה לא השאלה של העוני, זה השאלה של מה יש בתוך העוני הזה, ומה יש מחוץ למילה הזאת עוני. מה יש מחוץ למזרחי. וכל הזמן החיפוש הזה אחרי המילה הנכונה, אחרי הדיוק, וגם לגאול אותו. להעניק לו איזשהו חסד.
רונית מטלון לא אהבה שכינו אותה סופרת מזרחית. הפרויקט הספרותי שלה הוקדש כולו לריבוי הזהויות. לא לתעודת זהות אחת, אלא להרבה זהויות שיכולות היו להיות.
היא התקוממה. התקוממה בתחילה בכלל במובן של התיוג המזרחי. בשום אופן אני לא סופרת מזרחית. התיוג הוא סוג של הקטנה, הדרה, השפלה. ככה היא תפסה אותו. ובמובנים מסוימים זה נכון. כל תיוג הוא מצמצם ולא מרחיב. כי סופר הוא קודם כל סופר נקודה. עכשיו, מצד אחד. מצד שני, חלק גדול מהטקסטים שלה, בנשמה שלהם עוסקים בהגירה ובמקומו של האדם בחברה מאגרת, ובעיקר מקומם של נשים בחברה מאגרת.
הרומן זה עם הפנים אלינו הסתיים עם הדוד שהכיר בכוח הכתיבה של אחייניתו אסתר. ברומן הזה, בכל צעדנו, יש סצנה דומה שבה מכירה האם בכוח הכתיבה של ביתה. האם שמאושפזת בבית החולים אומרת לה, טוב שאת כותבת איזה ספר. אני לא, אמרתי. כך עונה הבת. לא חשוב, אספה האם את אצבעותיה. זה טוב.
ואולי הדבר שהכי עלה לי בראש, שמעל הכל הרגשתי בכל צעדנו, שיש כאן איזשהו יומן של אבל.
יכול להיות שהיינו חרשים לכל צעדינו בגשם בשעת ההתרחשות, הולכים לרוחבו של הכביש בלילה, זה לצד זה, ברווחים מוקפדים בין אחד לשני, שאפשרו את פריסתנו ממש לכל הרוחב. מקצה מדרכה לקצה מדרכה, ובצעדים מתואמים, מתונים, לא מהר ולא לאט, בדיוק בדיוק. לא כמי שנמלטים ממשהו אל משהו, נחבטים על ידי תנועת המטוטלת שבין העבר לעתיד, בין מה שהיה למה שיהיה, אלא כמי שניתן להם חסד הרגע, לרגע צופו מכף רגל עד ראש, בנשורת הזהובה של ההווה, התחממו בדלות ראיתיו. הגשם, הכביש, הלילה, החתול, מדרכה לא סלולה, משפט אקראי שנאמר או לא, ענף עקום של הזדרכת, הצריף שחלפנו על פניו בלי לעשות עניין. המשכנו. יש כאילו איזה רגע בהיסטוריה שלנו, בהיסטוריה של המשפחה הזאת, שבתוך כל הפירוק והפירוד וההתפוררות, יש איזה רגע מטאפיזי של ביחד, שהוא קשור למופע של גשם שלא מגיע אדמה, שחוזר למעלה לשמיים. וזה רגע שבו אנחנו, שהילדה יכולה להגיד אנחנו, וזה לא רגע במציאות, זה רגע, כמו שאמרתי, מטאפיזי, שקשור למשהו כמעט להתגלות דתית, של הקשר בין סמי וקורין והאימא והילדה. אולי שם רחוק מוריס.
עד כאן התוכנית על הספר כל צעדנו מאת רונית מטלון. באולפן ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות.
הייתי רוצה לצאת מפה, הייתי רוצה לקבל מתנה, זה לא חלום, זה אלוהים שבא לי אתמול. שבא לי